רגע, לא, סליחה. מה אני אומר לדבר על ט? נון. נון ט.
נון ט?
כן.
אין בעיה. נון ט. כן, היינו בנון ח. תלת נפגין מן אחד. נון ט, איך קפץ לי? לאן קפץ? הנה, אחד הקודש.
כן.
אומר רבנו, מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, צריך לשמור עצמו. שלא יתאחזו בו הקליפות, היינו הרע של אלו שמקרבם. זה למדנו?
כן.
הדברים היוצאים מעומק הלב של האיש הכשר ונכנסים בלב השומעים, שעל ידם, שעל ידי זה הם חוזרים על ידו להשם יתברך, ליבם שואף תמיד לדבק בשורשם, היינו בלב עושיהם. כן, עד כאן נדע. כן. על ידי שמזמין האיש הקשר את מלאכי ליבו, היינו את התלהבות ושמחת הלב, נשרפים כל הקליפות והרע של המתקרבים הרוצים לנק מהלב של האיש הקשר. אז יש לו הגנה. אמרנו, כשאתה מדבר עם אחרים, אז מצא להיות השפעה דו-כיוונית. אז על ידי שמחת הלב, שאתה שמח, אז הלב, כשהוא שמח, הוא לא נותן לקליפות להידבק. על ידי שהאדם דן ושופט את עצמו על כל מתבודדות, זוכה להתלהבות ושמחה בלב, וזה דוחה את הקליפות. לעתיד לבוא, כשיתבטל כל הרע מהעולם, אז יהיה יום שכולו שבת. כדי להעמיד תלמידים הגונים, צריך הרב שיהיה לו שם טוב, היינו נפש טובה, שכל הנפשות יתאבו להיקלל בנפשו, היינו בשמו. שם טוב זה נפש טובה. אז מקום טוב כולם רוצים להידבק. לשם טוב זוכים על ידי בחינת המכונה חומה. היינו שיהיה לו אריכות אפיים, ויחבוש את כעסו, זה נקרא חומה. חומה נגד כעס, זה חומה שכובש את החמה שלו, אז היה לו חומה, הגנה. אז כשאדם יש לו שם, כשיש לו חומה נגד כעס, יוצא לו שם טוב. בארץ ישראל אפשר לזכות לאריכות אפיים כזה, שלא יהיה בליבו שום צעד כעס וקפדה. אפילו על השונא הגדול שלו, שעושה לו הרבה ייסורים. וכל זה מגודל אמונתו, שהכל ממנו יתברך לטובה. ואומר רבנו שזה הטעם שמשה רצה להיכנס לארץ ישראל, להשיג את המדרגה הזאת. המידה הטובה של ערך אפיים באה על ידי אמונה. היינו שמעריך אפו על כל מה שבא עליו, ואינו מתבלבל משום דבר, ולא אכפת לו שום דבר, הוא ממשיך לעשות את שלו בעבודת השם. כשנמשך לאיש השירות, אז יש לו חומה שהוא מעצור לכעסו. ככה צריך להיות באמת. אבל אם זה לא ככה, אז הוא לא ניצל נכון את השירות שלו. השירות צריכה להביא לאדם רגיעות, יישוב הדעת, סבלנות. לא צריך להיות אדם מתוח, אדם מבוהל, אדם כעסן. מה יש לך להיות? הרי יש לך פה כלי חזק מאוד שאתה יכול לפתור, נגיד, את רוב הבעיות שלך. אז מה אתה בלחץ? למה אתה בכעס? זה בגלל שהוא לא לקח נכון את העשירות. העשירות הביאה לו גאווה. אז אין לו חומה לכעס. כשהיצר מסית את האדם לכעוס, ידע שבזאת השעה ישפיעו לו מלמעלה איזה סך ממון. והיצר רוצה לקלקל את זאת ההשפעה ולהחליף אותה בכעס, כי כעס וממון באים מאותו שורש מסיטרה דה שמאלה. הרי מהקדוש ברוך הוא, השפע יורד בתור אור. אור, במשל אנחנו קוראים לזה אור. משהו לא מוגדר. זה כוח לא מוגדר. הכוח לא מוגדר הזה יורד לעולם ומתבטא. מה שאתה רואה, התבטאות של כוח האינסוף, הלא מוגדר. הוא יורד לא מוגדר, פה הוא מתבטא. בצמחים, בחוכמה, בכעס, בגבורות, כל המציאות. אז כשזה יוצא מהאינסוף, זה יוצא מהאינסוף. כשזה משתלשל למטה, זה כבר מתפצל לשני נתיבים. חסד ודין, דוגמה. הדין מתפצל, גם הוא כבר לנתיבים, נתיבים, נתיבים. אתה יודע, כל אחד הולך ומתפצל, הולך ומתפצל. אותו דבר החסד. באיזשהו מקום, המקום שממנו בהתפצלות יורד הכעס, גם משם יורד הממון. אז זאת אומרת, בקלות אפשר להחליף ביניהם. אז רבנו אומר, כשמושפע לאדם ממון, בקלות יכול להפוך את זה לכעס. הצערה מסית אותו להפוך את זה לכעס. מובן? Yeah. עיקר שמירת השם, שמירת הנפש, אינו אלא כשישמור את עצמו מכעס, כי הכעס פוגם בנפשו. תורף פה. כל הנפשות שורשם בעשירות, בשביל זה הגוזל ממון ישראל כאילו גוזל נפשו. מה זה כל הנפשות שורשם בעשירות? נפש זה רצון. ההתבטאות של נפש זה ברצונות של האדם. הרצונות של האדם הם הנפש. אליו הוא נושא את נפשו. מה זה אליו הוא נושא את נפשו? הוא כוסף לדבר הזה. אליו הוא נושא את נפשו. רצונו, הכיסופים שלו. אז כל הנפשות שורשם בעשירות, כולם כוספים לזה. זאת הסיבה שהעולם רץ אחרי זה. זה מוטבע. מוטבע בנפש הרצון לכוח הזה, שנקרא עשירות. למה? כי התכלית של האדם, הוא ירד לפה כדי לברר ניצוצות ששייכים לנפשו. הפסדים, עבדות שנעבדו לו בבריאה. כמו שדיברנו על זה פעם, בשבירת העולמות ניצוצות של הנפש נפלו בכל המציאות. אז כשאדם הולך לאסוף, הוא הולך לאסוף את הניצוצות שלו. אז יש לו ניצוץ ברעית מסוים שהוא רוצה אותו דווקא לקנות אותו, הניצוץ, ההנאה. הוא רוצה לקנות אותו לבית. ויש לו ניצוץ ברכב הזה, ויש לו ניצוץ במאכל הזה. אז הוא רוצה לאסוף. אז הכלי שנותן לו לאסוף את הניצוצות זה העשירות. השורש כולם בעשירות. אז כולם רוצים את הכלי הזה שייתן להם לאסוף את הניצוצות. לא, הם לא יודעים את זה. בסדר, אז הם עובדים כאילו בשביל לאסוף. אבל זה השלמת הניצוץ. עכשיו, מה הבעיה? כשהוא אוסף את הניצוץ שלו, והניצוץ שלו לא מקושר לשורש, לא מקושר לקדוש ברוך הוא, שממנו זה בא, אז הניצוץ הוא ניצוץ. מה זה ניצוץ? ראית מצית? מצית שמדליקים אותו?
כן.
זה עושה טיק, ניצוץ ונכבה.
כן.
זה נקרא ניצוץ. ניצוץ זה לא דבר בוער. אפילו בהלכות שבת, אם בן אדם יצא לו ניצוץ, הוא לא מתחייב על כלום בשבת. אם הוא עשה איזה פעולה, זה לא בער, זה לא נקרא עברה בשבת, זה כלום, ניצוץ. אז הניצוץ הזה, הוא בעצם צריך להחיות את נפשו, הרי זה חיסרון שנוצר עקב הבריאה, עקב זה שנברא האדם, כי כשהוא נברא, נחסרו ממנו הניצוצות האלה, כשלפני שהוא נברא, הוא היה שלם בכל הניצוצות, הבריאה עשה לו את החיסרון של הניצוצות, כי הבריאה זה בעצם ירידה ממדרגת אינסוף למדרגה מה שאנחנו מכירים. אז איבוד הרבה מהניצוצות. אז הוא רוצה להשלים את זה. רק שהוא לוקח את הניצוץ ולא מקשר אותו לקדוש ברוך הוא, זה נשאר ניצוץ, זה בוער לאלפית שנייה ונכבה. לכן בן אדם יש לו הנאה מהנאות החיים לתקופה. טק נדלק ועוד פעם רקנות. טק נדלק ורקנות. לא ממלא אותו. אם זה מקושר לקדוש ברוך הוא, זה ימלא אותו. ואנחנו, כשאנחנו הולכים למשל ללמוד תורה וקיים את המצוות, אנחנו הולכים לשורש, לשיבר הראשי, ששם נמצא הניצוצות שלנו. לכן לאדם שלומד תורה, הוא לא בא לו על שאר הדברים. הוא שלם, הוא מרגיש, הוא לא בא לו, לא חושבים שהבן אדם שלומד תורה, הוא מענה את עצמו בכוונה, מייסר את עצמו, מקבל עצמו סיגופים. הם חושבים שזו הסיבה. הם לא מבינים שבגלל שטוב לו, הוא לא רוצה. לא בגלל שהוא מונע את עצמו, הוא לא רוצה. תגיד לי, בוא נלך עכשיו למועדון, אני אלך? איזה תן לי, חבל לי על הזמן, אתה מזמין אותי לחתונה, אני בקושי הולך, רק חתונות, אתה יודע שאין ברירה. קרובות, קרובות, לא הולך, זה בזבוז זמן, אני הולך יושב שם שתיים, שלוש, אני יכול לשבת פה על הספר ואני טס. אני לא רוצה להפסיד את ההנאות האלה, אז אני הולך מה שאתה יודע ככה. כל מיני מסיבות ובריתות וכל מיני דברים שאתה יודע, מזמינים אותך בלי סוף. אין לי, חבל לי על הזמן, יש לי הנאה נפלאה פה בתוך הספרים שממלא אותך. אז זהו, אז אם אתה עכשיו, בכל זאת יש אנשים שככה, הם בתוך העניינים האלה, הם חייבים להיות אנשים כאלה כדי שהעולם ימשיך להתקדם. אז צריך אנשים שיעסקו במלאכה, ו... כמו שהרמב״ם אומר, לולי הטיפשים לא היה קיום לעולם, ככה הוא קורא להם. הוא לא רוצה להעליב אותם, אבל כוונתו שהם מבזבזים את הזמן על הקטנה. אז חייבים את זה לקיום העולם. שהעולם מתקדם והתפתח וכל זה צריך. אז בסדר, אז גם שם יש ניצוצות. אז לפחות אתה לוקח משם את הניצוצות, אז תהנה מהם באמת. זה רק אם זה מקושר לקדוש ברוך הוא. תקנו לנו ברכות הנהנים. על כל הנאה אתה צריך לברך. הברכה מחברת את זה לקדוש ברוך הוא. אז ההנאה שלך תהיה מושלמת. אז כל הנפשות שורשם בעשירות. בשביל זה הגוזל ממון מישראל כאילו גוזל נפשו. אם הוא גזל לו ממון, גזל לו את הנפש. הכל תאבים להתקרב לעשיר, כי שם שור שם, לא בגלל הפרצוף היפה שלו, ולא בגלל שהם מקווים שהוא ייתן להם... יש אנשים בודדים אולי שמתקרבים, מתחברים לעשיר בגלל שהוא רוצה שהוא יפנק אותו, ייתן לו זה, יקנה לו זה, אבל... הרוב שמתחברים לעשיר לא בגלל זה, בגלל שהוא מרגיש שם השלמות לידו. שם שורש נפשו. כמו הילד, הוא נוח לו תמיד להיות ליד האמא. האמא בסביבה טוב לו. למה זה שורש נפשו, משם הוא יונק את החיות שלו. הכל חפצים להיכלל בשמו של זה המעריך אף. מי שזכה להעמיד תלמידי חכמים וזכה שיוכללו בנפשו נפשות רבות, אזי נחשב לו כאילו הוא ילדם וכולם מקבלים חיות ממנו. כן, העמיד תלמידים, אז נהיה חיבור ביניהם, נהיה חיבור, חיבור של לבבות, אהבה. בין רב לתלמידים, רבנו אמר, העולם יתמיעו על האהבה שיש בינינו. אז זה נקרא התכללות, נכללו, הפכו להיות אחד, הלבבות הפכו להיות אחד. שאתה אוהב מישהו, אתה נהיה לב אחד, זה נהיה. אז כאילו זה בן אדם אחד נהיה. אז כשאתה מעמיד תלמידים, אז כל הנפשות נכללים, ואז נחשב כאילו ילדם, וכולם מקבלים חיות ממנו. אחד משפיע לשני, אבל זה שבנה את היכל הקודש, רבנו קורא לזה, הוא בנה את הלב של השני, שהיה מדבר, שממה, יבש, אז הוא משפיע עליו. עיקר גידול השם והנפש על ידי העשירות. מה זה גידול השם? הפרסום. פרסום של האדם, עיקר הפרסום שלו על ידי העשירות. על ידי שמחלקל דבריו במשפט, ששופט ובודק את כל מעשיו, יש לו את הכוח לשפוט בדיוק ובצדק כל דבר במהלך חייו. כלומר, בדרך הממוצעת. אחד כזה יכול ללמד חוכמתו לאחרים ולא יזיק לו הלימוד. למה? יש לו את קו האמצעי. כי אם אינו יודע לחלקל דבריו במשפט, יוכל להזיק להם ריבוי האור שישפיע עליהם, ולתת לתינוק מאכל הראוי לגדול, או להפך. כן, זה אז צריך להיות, שתהיה לו המידה הזאת, מידת המשפט. מידת המשפט זה לשפוט נכון. לשפוט נכון זה הקו האמצעי. הממוצע לא קיצוני לשום עניין. כל דבר דבר בדיוק מה שמגיע. זה מידת המשפט. אז על ידי שמקלקל דבריו במשפט, שהוא שופט את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות, הוא בודק את כל המעשיו, כל הזמן הוא מתאמן על זה. עשיתי ככה, בסדר, הייתי צריך לעשות ככה, לשנות פה, לתקן, כל הזמן למצוא את הקו האמצעי. זה על ידי שהוא מתדבר לפני הקדוש ברוך הוא ומספר לו את כל מעשיו. יש לו את הכוח לשפוט בדיוק ובצדק כל דבר במהלך חייו. כלומר, בדרך הממוצעת. אחד כזה יכול ללמד חוכמתו לאחרים ולא יזיק להם הלימוד. כי אחד כזה שאין לו את הקו הממוצע, הוא מלמד בלי גבול, או מלמד פחות ממה שצריך, הוא מטפטף לא נכון את הסמחיים. הוא יכול לתת לתינוק מאכל ראוי לגדול שיזיק לו, ולהפך. לגדול ייתן מאכל של תינוק שלא יספק אותו. אז צריך יהיה שיהיה לו קו הממוצע. יש הבדל בין השומע תורה מפי הרב ללומד מתוך ספר. כי השומע מפי הרב בשעה שמוריד תורה מהלב העליון, נקשר אפול הלב העליון, הוא מקבל תורה לפי מדרגתו. כי כשאתה נמצא ליד הרב ולומד תורה, הוא מוריד תורה מהלב העליון. מה זה הלב העליון? רבנו אומר, הלב העליון זה הקדוש ברוך הוא, הלב של הקדוש ברוך הוא. אתה מוריד תורה, בבקשה, לא מהשכל שלך ולא מהמדמה שלך ולא מה מכוחי ועוצים ידי והגאווה שלך. אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא בתחנונים, ריבונו של עולם, פתח את ליבך, הלב העליון ברחמים, תשפיע עליי, חסד, תורה, דיבורים, זה הכל במתנה. אז אתה מקושר ללב העליון. אז אתה מקבל תורה משם. אז אותו אחד שיושב, הוא גם מקבל תורה משם. אז יש הבדל אם אתה פתחת ספר ולמדת מתוך הספר, או מאותו מקום שכרגע הצינור פתוח ומשפיע את השכל. כשהולך מרב לרב, אז צריך לחזק אמונתו בהדות השם יתברך. כי זה יכול לקלקל. כי הלימוד מהרבה מלמדים מזיק לאמונת הייחוד. אמונת האחד זה האמונה שהשם הוא אחד. השם הוא אחד, לא הכוונה מספרית, אחד ולא שתיים ולא שלוש ולא ארבע. אחד זה אחדות.
מה בדיוק הכוונה באחדות?
שכל המציאות זה אחד. וזה שאתה רואה פרטים ושינויים בין הפרטים, זה רק בגלל שהמוח שלנו עדיין לא תוקן לקלוט שהכל אחד. אז אנחנו רואים בצמצומים, אנחנו רואים בפרטים. חלקים חלקים שונים אחד מהשני, וכל פרט שונה מהשני, שהם הלבושים. ברגע שהמוח יתוקן, הלבושים יתפשטו. אנחנו נפשיט את הלבושים של הבריאה, ואנחנו נגלה מה מסתתר מאחורי הלבוש הזה. כמו שאתה רואה בן אדם עם חליפת שוטר. זה לא נכון, זה לא האדם עצמו, זה רק החליפה שלו. לך אליו הביתה, תראה אותו עם טישרט. הוא בן אדם, בעל, אישה, ילדים. אבל ברחוב כשהוא עומד, הוא לא עומד בתחפושת. זה לא האמת שלו. אבל כשאתה עומד מול השוטר ויש לך את הכוח בתוך המוח שלך להפשיט אותו, ולצייר אותו באמת שלו, אז אתה הפשטת אותו, אז אתה לא רואה את התחפושת. אז כל המציאות היא תחפושת. היא לבושים, לאור אינסוף. כשהמוח שלנו יזדקך, עכשיו הלבושים הם עושים את השינויים, אתה רואה פה עץ, פה זה, פה, כל מיני דברים שונים אחד מהשני. אז כשהמוח מזדקך, כשאתה רואה את הכל, אתה מפשיט אותם, ואתה רואה את הפנימיות. כמו למשל שזה דבר טבעי אצלנו באופן אוטומטי, אני לא יודע, אני בספק אם זה ככה או לא, אני רק עכשיו עלה לי ככה להגיד את זה, ועכשיו אני בספק אם זה נכון או לא. כי הדוגמה של השוטר מוכיחה שזה טעות, שאנחנו כן חושבים שהוא שוטר. אני מסתכל עליך, אתה לא שוטר, אתה בן אדם סתם, לובש בגדים רגילים, של סתם, כל בן אדם. כשאתה מדבר איתי ואני מדבר איתך, אני בטוח במיליון אחוז שאני לא מדבר למעיל שלך. אני בטוח שאני לא, בכלל לא מתייחס למעיל שלך ולבגדים שלך. בוא נגיד במקרה הזה, בגלל שזה לא לבוש מיוחד כמו של שוטר, אז זה טבעי אצל הבן אדם, כן. כולם לבושים ככה, כן. אז שהוא נפגש עם בן אדם, הוא מדבר לבן אדם. זאת אומרת, באופן אוטומטי אני מפשיט את הלבושים. אני לא מסתכל על החולצה ועל הבגד ואני מדבר אליה. אני ישר מדבר אליך, אליך זה היותר פנימי מהחולצה. באופן טבעי זה קורה. זאת אומרת, הנה, יש לנו תכונה כזאת במוח שבאופן אוטומט, בלי שאנחנו חושבים על זה בכלל, שאנחנו נפגשים עם בן אדם, אנחנו לא מדברים עם הלבוש שלו, לא מדברים עם המעיל שלו, לא מדברים עם ה... אולי יש אנשים שכן זה משפיע עליהם, לפי הצורה החיצונית של הלבוש, אז הוא מצייר את הבן אדם, כאילו זה, הוא מדבר על זה.
כן.
בגלל זה הוא גם מתנהג, אולי בפעם הראשונה כשהוא נפגש איתו, רואה אותו בלבוש, נגיד, חליפה עם עליבה, הוא מדבר איתו אחרת מאשר אותו עם ג'ינס. או הוא בלבוש של עורך דין, ויש לו שם של בעל מקצוע כזה או כזה, אז אתה מתייחס אליו לפי המקצוע. אז אתה עוד פעם מתייחס ללבושים. אבל נגיד סתם בין חבר'ה, ככה באופן טבעי, אתה מפשיט הלבושים ומדבר אל הבן אדם, לפנימי שלו. גם כשאתה עכשיו מדבר לבן אדם, למה אתה מדבר? אתה מדבר לפרצוף, לבשר. זה גם טעות. הבשר זה גם לבוש, למשהו יותר פנימי. יש פה נרנחי. אז כשהמוח שלנו מזדקר, גם כשאתה מדבר עם הבן אדם, באופן טבעי, הבן אדם אף לך מהעיניים, ואתה מדבר לפנימי. כל העניין של הבן אדם זה רק נגיד קצה חוט שמראה לך יש פה מישהו הפנימי שהוא לא נקלט בעיניים בחושים, המשהו הפנימי, הנשמה שלך היא לא נקלטת בחושים. אז כדי לדעת שיש פה מישהו שנכנסת אליי, שהנשמה הגיעה לפה, אני צריך לראות את הלבושים. הלבושים מגלים לי, הנה הוא הגיע. אתה מבין? אבל לא הלבושים העיקר, הלבושים זה רק קצה חבל בשביל לגלות לי שיש פה משהו. שהגיע הדבר העיקרי, הנשמה. הצמצום, החלק אלוקים ממעל הגיע לפה. אבל הלבוש זה רק כלי ביטוי שנוכל לקלוט אחד את השני. אז כשאתה אומר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אתה לא מתכוון אחד ולא שתיים ואין שלוש וכאלה. לא, אחדות, הכל אחד. וכל זה, כל הלבושים, זה רק ביטויים להתגלות, כדי שתהיה התגלות. בלי כל היופי הזה והחוכמה הנפלאה שבבריאה והחסד וגם אפילו מידת הדין, לא היית מגלה שיש פה משהו. זה גילוי האלוקות. היא בכלים המתאימים למכשיר שיכול לקלוט אותם, שזה אנחנו. אנחנו במדמה שלנו יכולים לקלוט רק לבושים. בשכל אתה יכול לקלוט את הפנימי. אבל רוב העולם אומר, רבנו לא עובד עם השכל, השכל עדיין גנוז אצלו, הוא עובד עם המדמה. ואפשר לחיות עם מדמה, אפשר, עובדה. חיים, לומדים, הכל. אבל להגיע למדרגה שהמדמה, שבר את המדמה, והוא עובד רק עם השכל. המדמה נותן לך רק את הפתיחה. הגיע מישהו. זהו, אני כבר פה. הוא עשה לי סימן, הנה הגיע לפה הפנימי. זהו, עכשיו המדמה לוקח את הלבוש, מעיף אותו החוצה. נגמר סיפור. עכשיו אני עומד מול האינסוף בלבוש הזה.
כן, הוא מראה לך את השינויים.
כן, הוא רק
מראה לך. הוא מראה לך את הוידאו. השתנה פה משהו עכשיו.
רק כשהולך מרב לרב, צריך להזק אחדותו. סליחה, צריך להזק אמונתו באחדות השם יתברך. כי הלימוד מרבה מלמדים מזיק לאמונת היחוד. וכן הרב שיש לו אמונת היחוד, שהוא מאמין שהכל אחד, אתה יכול להאמין בזה, אף על פי שעדיין אנחנו לא במדרגה הזאת שישר אנחנו מפשיטים את הלבושים. יש התנוצצות כזאת, ברוך השם, מדי פעם מתנוצץ לך. זה אסור שזה יהיה בהרבה, למה זה יכול לפוצץ את המוח. אבל ההתנוצצות מאוד נעימה, ואתה פתאום מתחלף לך המציאות, אתה רואה מציאות אחרת. אז בסדר, יש מזה הנאה, וזה התכלית, זה העולם הבא. אבל פה בעולם הזה אתה יכול לקבל את זה בניצוצות, בהתנוצצויות קטנות, וזה מספיק. עד שהכלים נבנים יותר ויותר, שאתה יכול לסבול ולהיכנס לראש כזה. וגם ככה אומר רבי נתן, צריך להיות ברצו ושוב. אם לא, הוא יאבד את... הוא יצא מדעתו ויטוס. ידבק באינסוף והוא עוזב את הגוף פה גביע. אז יוצא קודם זמנו מהעולם. אז אין מטרה לרוץ לפני הזמן, לאט לאט ככה, כל פעם מתנוצצות, זה גם מצוין. אז הרב שיש לו אמונת היהוד, הוא יכול להעיר לכל תלמיד ותלמיד לפי כוחו, וכל תלמיד אינו שומע, אלא מה שצריך לו ולא יותר. הרב המלמד את תלמידיו בדי בזה הדרך, היינו שלא ישמיע אותם, אלא לכל אחד מה שצריך לו, לא פחות ולא יותר, על ידי זה זוכים שמגלים פנים הנעים והמשובחים שבתורה. אז רואים את היופי של התורה. אם הוא מצליח לחלק את התורה בצורה כזאת שכל אחד ישמע מה מתאים לו. הלומד תורה, המלמד הכוונה, הלומד תורה לתלמיד שנו הגון, נקרא רשע. למה? כשאתה מלמד תורה, מה אתה עושה? אתה מחבר את האדם לקדוש ברוך הוא. אתה מחבר את האדם לזרם העליון, לכוח, לאנרגיה, לעוצמה. אז זה מתחיל להיות זרימת אנרגיה עצומה לתוך כשנכנסת אנרגיה לתוך המוח, היא מתבטא בכלים, היא מתחילה להגיע לידיים, לפה, לרגליים, לכל החיים של האדם. ואדם מקבל אינפורמציה, או שהוא מתחיל לדבר אותה, או שהוא מתחיל ללכת לאיזה מקום לבצע משהו, הוא קיבל אינפורמציה, זה כוח. אז העוצמה, משהו רציני. כשאתה מחבר את האדם לקדוש ברוך הוא לדעת תורה, הכנסת לו אנרגיה עצומה. יפה מאוד. אם הבן אדם הזה יש לו כלי, עמידת הכעס שלו היא חזקה, דומיננטית. האור הזה שהכנסת לו, האנרגיה הזאת, מה היא תעשה? היא תפעיל את האיברים, נכון? אז היא תפעיל את מידת הכעס אצלו, הוא יהיה עוד יותר משוגע. אבל אם הוא חסד, אז החסד שלו יגדל. חיברת אותו לווליום יותר גבוה, אז החסד יגדל. אבל אם המידה שלו היא ניאוף, הניאוף שלו יגדל. אז המלמד תורה לתלמיד שאינו הגון, נקרא רשע. ודע שיש כמה רשעים שאסור לקרבם תחת כנפי השכינה. דהיינו, לקרבם לעבודת השם יתברך, כי הם מורידים את המקרב ממדרגתו, ואין כוח במשפט שלו להכניע את הרע הדבוק בהם. בכוח המשפט שלו הוא לא יכול להכניע אותם. אז הוא יכול לנזק. האדם נברא כדי לקרב נפשות להשם יתברך.
זה חידוש. חזק.
זה חידוש, זה רק במילים אחרות, מה שכל הזמן אמרנו. להרים ניצוצות, נכון?
זה כן, אמרנו.
זה כן, זה להרים ניצוצות שלו. הניצוצות שלך נמצאים גם בבני אדם. ויש ניצוצות שאתה איבדת אותם, בבריאה אמרנו, אתה מאבד ניצוצות, וזה נמצא בכל מיני דברים בעולם.
ואיך אני יודע שבדברים אחרים? שאני משתוקק אליהם.
כן, אז אתה משתוקק לדבר עם בן אדם, לקרב אותו לעבודת השם, שם יש את הניצוץ שלך.
ואם אני לא משתוקק אליו ולא רוצה
את זה? אז אין לך. עיקר תיקון היכל הקודש, כלומר, תיקון לב המתקרב שהוא יוכל להכיל אלוקות, הוא על ידי משפט. שישפוט את עצמו על כל דבר, יתבודד ויעשה חשבון עם נפשו, ויפרס שיחתו לפני השם יתברך בחמימות הלב, עד שיתעורר אש המשפט, וישרוף את הרע של הנפשות המתקרבות. עיקר תיקון העשירות הוא עניות. היינו, שאינו מתגאה ומחזיק עצמו עני בכל מצב שנמצא. זה התיקון של העשירות. שהעשירות לא תהפוך את הבן אדם לגאפתן ו... לשתלטן, תקל אותם מידות שלו, בקיצור. אדם שקנה אוטו, חדש מהניילון, מפואר. בסדר, קנה מכשיר, בסדר, קנה מכשיר, שם אותו בחנייה. למה, למה עכשיו אתה צריך להיות אדם עם אופי אחר? למה האופי שלך צריך להשתנות בגלל שקנית מכשיר סבלות שיסבל אותך ויעביר אותך מפה לפה. כאילו האדם קנה עגלת נחיב, דוגמה, שהוא לא יכול ללכת 100 קילומטר, כמו בזמן אברהם אבינו. אז זאת אומרת, יחסית אנחנו נחים לדורות הקודמים. אז הקדוש ברוך הוא עשה חסד, נתן לנו עגלת נחים. אז למה אתה צריך להיות, קנית עגלה חדשה, אתה צריך עכשיו לזלזל בזה, דעו לו בחשבון שלך, והוא... למה? מה קרה פה? פשוט רק דמיון, בן אדם מדומיין, הוא מחפש חיות מהגאווה, שהוא משהו. אז כל שטות שהוא תופס, הוא הופך אותה, מנפח אותה לדבר שכאילו מהו, אבל תסתכל על האמיתיות של הדבר. האמיתיות של הדבר, המכשירים שנוצרו לאנושות, הם נוצרו בגלל ירידה בכושר שלנו, בכוח שלנו. אז הקדוש ברוך הוא הלך לקראתנו.
זה קם יפה.
אה?
זה חידשת לי, שזה מבחינה הזאת.
למה?
לא, אני פשוט אמרתי מבחינה שהקדוש ברוך הוא יותר משתכלל בפינוקים שלו.
נכון.
כי יש לרבי נחמן שאמר, אבל זה מישהו אמר לו שהעולם היום לא כמו שהפך. תראה.
העולם הולך ולכן, מתקפר. נכון. אבל הדבר הזה היה נצרך לבן אדם שהיה מסוגל לעשות את הדבר בכוחו, עם הרגליים שלו.
אין צורך.
מה?
אז הוא לא צריך את זה.
הוא לא צריך את זה. הוא היה מסוגל ללכת בקלות ובהנאה ובבריאות.
כן.
היום אנחנו משלימים את החיסרון בבריאות שנובע עצם זה בחדר כושר.
כן.
הוא לא יצר חדר כושר, החיים הם היו חדר כושר.
איזה יופי של מחשבה בכלל. גם את הבעיה של הזיכרון שלנו.
הכל.
כמו שהמחשב זוכר.
כן. היום אתה עושה לעשות חישוב עם, עם שלוש זה, בעל פה. מה לפני 40 שנה, הוא היה עושה עם מפרון במקולת, היה עושה חישובים עם מפרון. היית קונה מוצרים, חוזר עם מפרון, הראש שלו היה צלול.
אז מה הקטע זה שאנחנו יורדים ככה בכל היכולות? בסדר, הקדוש ברוך הוא מפצה אותנו. אבל למה אנחנו יורדים? מה העניין פה?
אנחנו יורדים ביכולות הגופניות.
בגופניות.
וזה טוב.
אז להרגיש יותר תינוקות.
השכל נהיה יותר גדול. כמה שהגוף הוא יותר חזק, אז זה על חשבון השכל. ככה רבנו אומר. פעם אחת עשו תוכנית. הביאו את זה, אני חושב, ביוטיוב. עשו תוכנית של שאלות. כאילו לעשות תחרות כזאת, כמו שהם עושים, אז הביאו אנשי, נגיד, עובדי מס הכנסה, הביאו תלמידי תיכון, הביאו מורים, הביאו בעלי מקצוע הזה, והביאו אתלטים שעושים משקולות, הרמת משקולות, והתחילו לשאול. במקום הראשון זכו בשאלות, כמו טריוויה כזאת, התלמידים עברו את המורים שלהם. מקום האחרון היו הבריונים. רבנו מביא את הפסוק, אוכל לחמי הגדיל עלי עקב. העקב של הבן אדם נגדל על ידי האכילה, על ידי הגשמיות. העקב זה הפוך מהשכל, המוח הוא הכי למעלה, העקב הכי נמוך. העקב מתחזק, הגשמיות על חשבון השכל. אז בסדר, אז אנחנו מתעדנים, ברוך השם, תראה הדורות שהילדים הקטנים שהיום נולדים, איזה גאונים הם, okay. תראה איך הם נכנסים למחשבים וטסים, okay. מה שהמבוגרים עומדים לא יודעים איך להחזיק את המחשב בכלל. Okay. הם כבר יותר עדינים, יותר מזוכחים, יותר בתארה, מבחינה הזאת, פחות מגשמיות. Mm-hmm. באיזה דור הייתה נטייה נגד אכילת בעלי חיים? מהאדם הראשון.
כן.
אדם הראשון היה אסור לו לאכול בעלי חיים. אחרי שהוא חטא התגשם, ירד למדרגת בהמה, אחרי החטא עץ הדעת, ירד למדרגת בהמה. אז הותר לו לאכול בשר. אם הוא כבר בהמה, אז אמרו לו, בסדר. אז אתה גם יכול להיות, לאכול חי, כמו כל הבהמות, כמו החיות. הוא ירד למדרגת חיה. וכתוב שלעתיד לבוא, יחסור המצב שלנו לאכול בשר. אז אתה רואה, למשל, בדור הזה, או קצת לפני כן, יש אנשים, קבוצות גדולות של אנשים, שהם נגד אכילת זה. הם, איך קוראים להם? צמחונים ו...
וטבעונים.
אז יש זיכוך. הזדקחו קצת הדורות. וככה זה הולך והלאה עד שיגיע. בסוף בסוף יהיה דבר כזה, שכולם יהיו צמחונים או זה. כמו שהגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, ככה יהיה. הזדקחו. מובא בזוהר הקדוש שרב ימינון סבא לא רצה לאכול אף שהשולחן כבר היה ערוך לפניו. למה? עד שהתפלל על מזונו כדי לברר את פרנסתו מהגלות, שלא יטעה כאילו הפרנסה מכוחי ועוצם ידי. הכינו לו את הארוחה, אז הוא היה צריך לבוא לאכול. אז הוא לא בא לאכול, הלך בצד להתבודד, פלל לקדוש ברוך הוא, ריבון השולם, תביא לי את מזוני, מה שאני צריך לאכול היום. למה? כי אם הוא היה ניגש שתשאר לאוכל, היה עולה בדעתו שזה אני הבאתי את האוכל, אני מהעבודה שלי, מהכוח שלי, כוחי ועוצם הדין. זה גלות, זה טעות של הדמיון. הרי את כל השפע משפיע הקדוש ברוך הוא. נכון שאתה בא לקצה של הצינור ופותח את הברז ולוקח את הכוס מים. אתה עכשיו תגיד לי, אני המצאתי את המים, אני הבאתי את המים, אני מה אתה? אתה הגעת לקצה של הברז, רק פתחת. וכל המים עד שהגיע עד פה, מאיפה כל הסיפור? משאבות ומוביל ארצי ושנים עבדו לעשות את הצינור הזה ומשאבות להרים את המים לגובה ולאסוף את הגשם ומאיפה בגשם בסיפור ארוך שאתה שותה כוס מים. אז הטיפש בא, אני הבאתי את המים. מה אתה הבאת את המים? אז אתה לא יכול לעשות דבר כזה. אותו דבר בא בן אדם, הולך כותף מהעץ את האוכל שלו, הוא הולך עובד כמה שעות והוא כבר הסיפור שלו כאילו הוא יצר את המזון, את הפרנסה שלו. זה שהוא עבד כמה שעות, אבל כל המסלול לפני זה, כל האורך הזה. אז זה דמיון. אז הוא מה עשה? הלך להתפלל כדי לקשר את זה במחשבתו לקדוש ברוך הוא ולא ליפול לטעות, לדמיון, אני הבאתי את האוכל הזה. בזכות זה שהלכתי לעבוד היום. האדם נידון בכל יום. צריך כל אחד להקדים בתחילת היום לשפוט את עצמו, להמתיק ולבטל את הדין של מעלה, שזהו הכעס. כן, כל יום יש דין על האדם. מה זאת אומרת יש דין על האדם? ברגע שאדם עושה, אז באופן אוטומטי מידת הדין משתלטת עליו. זאת אומרת, משהו לא בסדר. כשהוא עושה טוב, אז ישר הוא מרגיש טוב. למה הוא מרגיש טוב? כי הנה הוא קיבל ישר באור חוזר את מידת החסד. הוא עשה חסד, קיבל חסד בלב. הוא מרגיש בהרגשת הלב. אדם עשה איזה דבר לא טוב, תראה אותו מתוח פתאום, הוא בפחד. באופן טבעי הוא יודע משהו פה הולך להיות לו, אפילו בתת ההכרה, משהו לא בסדר מתקרב אליו. הוא לא יודע מה, אז הוא בפחד, במתח. ככה זה עובד. אז באופן טבעי הוא נכנס כבר מההתחלה למתח, או לפחד, כשהוא עשה דבר רע. אז הוא אומר, תדון את עצמך אתה, בתחילת היום, תשפוט את עצמך, תמתיק את הדין. אתה אומר כזה שבחוי, בוא נשלם, טעיתי. עשיתי ככה, 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 לא יודע, טעיתי. מה זה משנה, איך, מה, מו, טעיתי. המתקת את הדין. נגמר הסיפור, יצאת נקי. כשיש דין למטה, אין דין למעלה, אמרו חזק. כשיש דין למטה, אתה עשית את הדין. שפטת את עצמך עם הקדוש ברוך הוא. באת, עודת ואמרת, וטעיתי וזה, נגמר הסיפור. והוא אומר פה בסוף שאחד הדברים של מידת הדין שזה יתבטא לו בכעס. במשך היום פתאום יבוא לו איזה כעס.
קשה ללמוד בהתבודדות, בכלל שנסדים לחשבון, לזכור. זה בעיה.
מה אין בעיה?
לא זוכר פתאום כלום.
אין בעיה. אין בעיה בכלום. לא זוכר, ריבונו של עולם, אני בא לפניך עכשיו, שכחתי כל מה שהיה. אתה יודע, ריבונו של עולם, מה שעשיתי לא בסדר, אני מבקש סליחה על זה. ומה שטעיתי פה, טעיתי שם, אני אפילו לא זוכר מה, אני מבקש בך, תסלח, תחפר, מה הסיפור, מה? יודע, יודע, לא יודע, מבקש בכללי, מה הסיפור? זה לא מסובך.
רק חסר לי פה את הקטע של הקבלה, אני לא יכול לקבל על עצמי, לא לעשות את זה שוב, כי אני לא יודע מה עשיתי. בסדר, הרמב״ם אומר, החלק האחרון של התשובה זה הקבלה, לעתיד.
אל תסתבך, זה לא בעיה, מה שאתה לא זוכר, לא זוכר, מה? אין מבטלים איסור לכתחילה. מה זה אין מבטלים איסור לכתחילה? דוגמה, כל האיסורים בטלים בשישים. למשל, נפל לך חתיכת בשר לתוך סיר חלב, לקחת את הבשר, זרקת אותה, עכשיו נשאר טעם בשר בתוך החלב. אם יש 60, נגיד בגרמים, נגיד גרם אחד מהבשר נשאר בפנים, טעם, טעם, לא בשר, ממש צריך להוציא אותו בכל מקרה. נשאר טעם בשר בערך של גרם. אתה צריך 60 גרם חלב נגד הטעם הזה, כדי לשתות את החלב הזה, וזה בסדר. אתה יכול לשתות את החלב אם יש 60. אם יש פחות, 59, אתה צריך לשפוך את החלב. מעל 60, הכל בסדר. האיסור מתבטל ב-60. יופי. בן אדם נפל לו כנל, חתיכת בשר, הוציא אותה, מודד, יש 50 כנגד הבשר. לא בטל. הולך למקרר, לוקח עכשיו חלב, הוא אומר, אני אוסיף חלב שיש 60. זה נקרא לבטל איסור לכתחילה, וזה אסור לעשות. אין מבטלים איסור לכתחילה.
בסדר, מה זה קשור ל...
חכה רגע, קודם כל הקדמה, זה ברור.
הבנתי.
זה בדאורייתא, מדרבנן אפשר לעשות. מדרבנן, כמו עוף בחלב, שזה מדרבנן, אז אפשר להוסיף.
כן.
טוב, אז אומר רבי נתן, לכן אסור לקח בכוח את הרשעים, אתה רוצה לקחת הרשעים, ולהכניס אותם לקדושה, להחזיר אותם בתשובה. אז מה אתה עושה בעצם? אתה לוקח את האיסור, רוצה לבטל אותו בתוך הקדושה, בתוך העם הקדוש, לכתחילה. זה נקרא לקחת איסור, לבטל איסור לכתחילה. לקחת אותם בכוח, להכניס אותם לתוך הקדושה. הם רשעים, אתה רוצה... דוגמה, יש לך 60 חלב, אתה בכוונה לוקח הבשר, תובל אותו בחלב, זאת אומרת, מה הבעיה? יש 60 ממלא. אז זה טעור. לא עושים את זה לכתחילה. אם נפל, במקרה הם מודדים אם יש 60 וכו'. אבל לקחת חתיכת בשר ולטבול אותה בתוך החלב, ולהגיד יש 60, זה לא עושים. אז אותו דבר פה, אתה לוקח רשע, מכניס אותו לקדושה, לבטל אותו ב-60, זה אין מבטלים איסור לכתחילה. אבל אם הוא נפל בעצמו, הבשר לתוך החלב, או הרשע מעצמו בא אליך ורוצה להתקדש ורוצה לחזור בתשובה, אז אתה מקבל אותו,
כן.
אתה מבטל אותו ב-60. כי צריכים איזושהי התערות הדלטטה מהם. התערות הדלטטה, זאת אומרת, התעורר.
הם יבואו בעצמם.
כן, שההתעוררות... תבוא מהם. אז זהו, הוא תלה את זה על הדין הזה של ביטול איסור לכתחילה.
זה מה שאברהם היה עושה, שרבנו שערץ בתוך העיר, צועק צועק, עכשיו כולם היו פתאום רואים מי זה המשוגע הזה, באים אליו. אז כנראה זה עושה את ההתעוררות הזו. אולי.
שבת הוא בחינת ביטול גמור לאינסוף. שבת מה? שבת אתה מבטל את הגוף. כל העניינים הגשמיים אתה לא עושה. אז מה נשאר? שרק המוח עובד. אז ביטלת את הגוף. התחברת לאינסוף. כי המעשים שלנו, הגשמיים, הם מנתקים אותנו מהביטול של האינסוף. כשאתה מבוטל לאינסוף, זאת אומרת, האינסוף פועל. ולא הכוחי ועוצם ידים. אסור לדחוק את השעה אפילו בקדושה. כי אי אפשר לבאר הסתרה אחרה בפעם אחת. צריך לאט לאט. למה אתה מבטל את העולם? אסור לדחוק את השואה בכלום. רק יבטל עצמו להשם יתברך ויסמוך עליו. והקדוש ברוך הוא יעשה. לדחוק את השעה, הוא מתכוון. לא לעשות כלום. לא לדחוק את השעה. אני מנסה לעשות דבר, לא הלך, עושה, בסדר. חכה לזמן אחר. זה נקרא לבטל את עצמו להשם יתברך. השם יתברך עשה לי עכשיו התנגדות, אני אחכה. לא מוותר על הדבר, זה דבר טוב, אני לא מוותר עליו. אבל אני מוותר עליו עכשיו. אני לא רוצה, לא ידחוק את השעה שדווקא עכשיו אני רוצה אותו.
לא להילחם, הקדוש ברוך הוא. זה העיקר. ייזהר מזה.
לא להילחם על עכשיו. לדחוק את השעה, מה זה שעה? אני רוצה את זה עכשיו.
כן.
אני מנסה להביא את זה, לא הולך. מה בן אדם עושה לא הולך? מחפש קומבינות. אז נבוא מפה, נלך מפה, נצלצל את זה, נגיד מזה נעשה מפה, נלך מפה, להביא את הדבר עכשיו. לא, אל תדחוק את השעה, תמסור לקדוש ברוך הוא, תחכה לפעם אחרת שזה יזרום, בלי הדחיקת השעה.
חפש את הזרימה כל הזמן.
על ידי שרוצים לדחות ולרחק את האדם מהשם יתברך, והוא דוחק עצמו, הוא מכריח עצמו להתקרב, בזה הוא מבטש ומכניע את הרע הנאחז בו.
פה מנסים להרחיק אותו
והוא ממשיך להתקרב ולא מבטר, והוא הולך ובא ועוד פעם זורקים אותו ועוד פעם הוא בא, הוא מבטש את הרע שבו, ככה הוא שובר את הרע שלו. זה דומה לדחיקת שעה.
זהו, זה פה קצת
כן, אבל עוד פעם
עכשיו?
לא, אבל עוד פעם זה לא נלחם עכשיו על הרגע הזה והוא משתולל
עדיין.
הולך ובא עוד פעם, הולך ובא, הולך ובא עוד פעם, מנסה עוד פעם, אבל לא. על הרגע. על ידי שהצדיק מחלקל דבריו במשפט. הוא מרחק בתחילה את הרוצים להתקרב, על ידי זה יוכל להינצל מלקרב את הרשעים שאינם ראויים להתקרב. הנה, יש פה פטנט טוב. צדיק שמקלקל דבריו במשפט, זאת אומרת, כל דבר הוא עושה עם חשבון, לא הכל גלובלי. באים להתקרב, אז הוא מברר, כן, לא, מתאים, לא מתאים, לאט לאט, לא בולע הכל, יאללה. איך מרחק בתחילה את הרוצים להתקרב, על ידי זה ניצול מלקרב את הרשעים שאינם רואים להתקרב. כי ברגע שהוא עושה תחייה פעם אחת, הרשעים, תודה רבה, לך, לא רוצים. אז הם הולכים. ואז הרווחת את מה שרצית, שהם ילכו. כי מי שהרציני והמתאים לו והמגיע לו, הוא יבוא עוד פעם. ומי שלא הלך, זה סימן טוב שהלך. כל האדם, כל אדם בא לעולם כדי לברר ניצוצות הקדושות מעמקי הקליפות. הניצוצות שנפלו על ידי חטא אדם הראשון, ושנפלו על ידי חטאה, והניצוצות מבחינת הגרים ובעלי תשובה, כמו שאמרנו מקודם. ניצוצות שנאבדו לו מעמקי הקליפות. אז אם יש לך מישהו, חבר שהוא בקליפה, חי בעולם הקליפה, זה ניצוץ, ואתה מברר אותו, אז זה ניצוץ שלך שביררת אותו. אז זה גרים ובעלי תשובה. ביררת אותו מהקליפה, הכנסת אותו לעולמות הקדושה. צריך האדם לשפוט את עצמו כדי לעורר התלהבות ליבו, ואחר כך למסור המשפט להשם יתברך. שהשם יתברך בעצמו ייתן בו חוכמה ודעת שיוכל לחלקל דבריו במשפט ויזכה לדב לכוון עם מי לדבר ועם מי לא לדבר ואיך לדבר ומתי לדבר ומה לדבר וכמה לדבר כאשר רוצה לקרב להשם יתברך. כל זה צריך לדעת, זה לא סתם. זה נקרא לחלחל.
זה נראה לי פתאום הופך לחוכמה מאוד גדולה.
בטח זה חוכמה גדולה, אז הוא אומר לך אתה לא יכול לעשות את זה, רק תמסור להשם. צריך אדם לשפוט עצמו כדי לעורר את להבות ליבו, אחר כך למסור המשפט להשם יתברך. שהשם יתברך בעצמו, ייתן בו חוכמה ודעת, שיוכל לחלקל דבריו במשפט, ויזכה לדע ולכוון עם מי לדבר, ועם מי לא לדבר, ואיך לדבר, ומתי לדבר, ומה לדבר, וכמה לדבר, אשר רוצה לקרב להשם יתברך.
הוא רוצה להגיד לנו שהבן אדם שעושה את זה כמו שצריך, וכמובן משמיים עוזרים לו, ואחרי זה שהוא בא לקרב, אז הוא מרגיש את הסייעתא דשמיא שמראה לו...
בטח.
הוא מרגיש את זה.
בטח.
אוקיי, אז נפקא מינה מזה, מי שרוצה לקרב ולא מרגיש שיש לו סייעתא דשמיא והוא לא יודע מה לעשות, לא יתקרב לזה.
נכון. שישתוק, שבשקל. אש המשפט של מי שמקרב להשם יתברך, שורף את הרע של המתקרבים, שלא ייחס בו ובהם. אש המשפט, התכונה הזאת שיש לו, היא גורמת, קודם כל היא גורמת להם להרגיש טוב לידו. כשבן אדם יש עליו קליפות, הוא סובל והוא לא יודע ממה הוא סובל. כמו בן אדם, אתה יודע שהוא מתרגל למצב מסוים, הוא לא מרגיש את הרע של המצב, אבל זה יושב עליו.
לא נוח לו,
הוא לא יודע. לא נוח לו, אבל הוא לא יודע. התרגל ללכת ככה מקופף, אתה מבין? הוא מקופף, ומשהו יושב עליו, אבל הוא לא יודע לזהות מה זה. אז הוא חי עם זה. אז פתאום הוא יושב ליד מישהו זה, הוא מרגיש שירד ממנו הדבר הזה. אותו דבר שישב עליו, איננו. הוא חופשי ממנו, הוא לא יודע מה קרה פה. אתה מבין? אז הוא כבר מרגיש שהקליפות שלו נשרפו. הוא לא יודע, אבל הוא מרגיש טוב. אחרי זה כשהוא יוצא, חוזר אותו סיפור. אבל בשעה שהוא נמצא שם, אז זה שיודע לקלקל דבריו במשפט, הוא גורם אנרגיה מסביב ששורף את הקליפות שלו, אז הוא מרגיש טוב. הוא מרגיש שירד מעליו, וירד מעליו אותו הילה שחנקה אותו. על ידי מסע ומתן, האדם מרוויח ממון והשירות שמגדלת נפשו. עד שרבים הנפשות התאבות להיכלל בנפשו. על ידי כל, תשמע, כל הדיבורים האלה זה לא דיבורים שאומרים לך, תשמע, הבנת את הרעיון? יאללה, לך תפתח קריירה, עסק.
לא, יפך, אתה רואה שזה אומן גדולה.
לא, לא זה הכוונה, איך להשתגע. לא, רק הוא מלמד אותך, כשבא לך, אז תדע איך לנצל את זה, כשבא לך. כשבא לך השפע, בא לך השירות, לא הכוונה לך טיפול לתוך בזעת הפך תאכל לחם, שזה גזירת תאוות ממון, כמו שרבנו אומר. לא זאת הכוונה. על ידי כל זיווג, מבררים בירורים מן הקליפות, והם הנפשות שמולידים. והיות שנבררו מהקליפות, על כן יש אחיזה לסתרא אחרא בנפשות האלה. על ידי שישראל הוציאו ממצרים העשירות שהוא שורש נפשם, על ידי זה ממילא יצא גם נפשם משם, מהגלות. הגענו לתורה, נו, תורה היינו עד עכשיו, גם נוטט, לא? על פי תורה נוטט, יש פה עוד איזו חתיכה קטנה, שטוב, נקרא גם אותה, יש לנו עוד 10 דקות, בסדר. אז יש פה כאילו, איך קוראים לזה... תוספת על תורה נונטט ממקום אחר, שגם שרבי נתן הביא אותה, יש מקומות שהוא ערבב את שני התורות, נונטט וסמך ח'ט. אז זה משהו מחובר. אז הוא אומר ככה רבי נתן, מאחר שהשם יתברך מחדש בכל יום מעשה בראשית, בהכרח שיחדש גם את תחילת הצמצום, כדי שיהיה קיום לעולם. הרי בתחילת בריאת העולם, היה צמצום, כדי שיהיה מציאות, כי אור אינסוף זה... אין סוף, זה בולע הכל, אין מציאות, המציאות מתבטלת. אז מה עשה צמצום? כדי שתהיה מציאות. אז רבי נתן אומר, והרי הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום את מעשה בראשית, אז אם כן בכל יום הוא צריך לחדש את הצמצום, כדי שיהיה מציאות. כי אם הוא לא יחדש את הצמצום בכל יום, אז בכל יום יכולה המציאות להתבטל. כי בלא הצמצום אין קיום לעולם. כי כל החיות והאורות המלובשים בכל הבריאה, החיות והאורות, הכוונה, החוכמה האלוקית, שמלובשת בכל הבריאה להחיות אותה, משתוקקים בכל עת לחזור לשורשם, ואז היה מתבטל העולם, אך הצמצום עוצר זאת.
כולם רוצים לחזור.
בטח, לשורש שלהם. החוכמה האלוקית היא רוצה לחזור לאלוקות. והחוכמה האלוקית היא נמצאת בכל פרט בבריאה להחיות אותו, לתת לו מציאות, קיום. אז היא שואפת לטוס. היא תטוס, מה יישאר? כלום. אז יש צמצום לשמור שיהיה קיום לבריאה. עיקר השמירה היא רק על ידי השגחתו יתברך. ועיקר השמירה צריך להיות על ידי שהשומר ממשיך השגחתו יתברך על הדבר שניתן לו לשמור. שכרת השומר שישמור לך על הבית, על הגינה, על המפעל. מה התפקיד של השומר? הרי אם השם לא ישמור בית שב עמלו בוניו בו, שב שקד שומר. ככה כתוב.
נכון.
השמירה זה רק השם יכול לשמור. אז כשאתה שכרת שומר, מה התפקיד שלו, אומר רבי נתן? שהוא מושך את ההשגחה של השם יתברך לשמור.
כן, מצמצם אותה על הנקודה.
אני מבין מפה שהוא מקשר את עצמו לקדוש ברוך הוא בתפילה, ריבונו של עולם תעזור לי לעשות את העבודה נאמנה, ובאמת שהעסק של הבן אדם יהיה שמור. לא שהוא יעמוד עם האקדח ויהיה כמו אלה השלפנים, ועכשיו נראה מי בא ודמיונות, מסכן זה. אלא יתקשר לקדוש ברוך הוא וזהו. לשמור כמובן, אבל לקשר את זה לקדוש ברוך הוא. כי כל דבר שלא קשור לקדוש ברוך הוא זה כלום. בכל יום נותן לנו השם יתברך את התורה. וכל אחד כפי מעשיו זוכה לקבלה בכל עת, והעיקר על ידי שמשבר תאוות ממון. מה זה לקבל תורה? דעת. דעת אלוקים, זה תורה. כל יום זורקים לך לתוך המוח. וזה מתבטא לכל בן אדם, הבן אדם הכי רחוק, שלא מכיר כלום. גם הוא מקבל כל הזמן דעת. אולי הוא לא שם לב אליה. הוא מקבל את הדעת מזה שהוא רואה חתול. התורה, חז"ל אמרו, אם לא היינו מקבלים תורה, היינו לומדים תורה מחתול. מה אתה לומד תורה מחתול? תראה איך הוא עושה צרכים ומחסה. היינו לומדים מנמלה. תראה נמלה איך היא חכמה. עוגרת בקיץ בשביל החורף וכו'. היינו לומדים שכל, דעת. דעת זה תורה. אז הוא לא נתקל בחיים בכל מיני דברים שנותנים לו שכל על המקום. פתאום הוא עושה איזה משהו, שאומר, לפעם הבא אני לא עושה את זה. או עכשיו הבנתי. מה זה עכשיו הבנת? מה הבנת? הבנת תורה. קיבלת שכל, תורה זה שכל. אז מתוך המציאות הוא מקבל תורה. לא רק הוא, הגויים.
Okay.
התורה זה השכל האלוקי שנמצא בכל פרט במציאות, בכל מקרה במציאות, הכל עובד על פי השכל. השכל הזה מאיפה בא? השכל הזה בא לעולם מהקדוש ברוך הוא, מהאינסוף. אבל מה, הוא גנז את זה בתוך התורה, שמי שילמד את התורה, משם הוא ייקח את השכל. אם לא, אז ייקח את זה מהמציאות, בסדר. אז יש עבודה קשה קצת במציאות. אני יכול ללמוד תורה, אתה יכול, בוא, שתי דרכים, בסדר? קנית מכשיר, מחשב חדש, בסדר? או מכשיר חשמלי, משהו חדש. יש שתי דרכים ללמוד אותו.
כן.
דרך אחת, קשב ותתחיל להתקשקש. כן. תעשה טעות, נשבר פה, תקלקל פה, תעזים את הטכנאיה, הלך בה, הלך בה, עשיתי טעות, נמחק לי, בסוף למדתי, זה לא עושים, זה כן עושים, זה, נכון?
נכון.
יש דרך אחרת, קחת הפרוספקט, אומר לך, ככה עושים, ככה עושים, ככה לא עושים, ככה עושים, כבר מניסיון של מישהו אחר, נכון?
כן.
שתי דרכים ללמוד.
כן.
זה התורה, זה הדרך האחת, כן. והדרך השנייה זה מהמציאות. לך תתחרקש במציאות ותלמד. כמה תלמד, אני לא יודע, אבל תלמד.
כן.
שתי דרכים. הדרך הקשה והדרך הקלה.
נכון.
אומרים, מי שאין לו שכל, הוא מקבל דרך הרגליים. בצבא אומרים את זה, נכון? מי שלא מבין, הוא אומר לו, תעשה.
נכון.
תעשה, תקיף את המאהל.
כן.
10 פעמים. עד שתבין. זהו, שתי דרכים.
איזה הסתרה
שאני אומר על זה. אדם שאומר, הוא משגח על החפץ, על פי התורה, כך יימשך השגחתו יתברך, על החפץ. כל ההנאות הן בחינת נפשות, כי נפש הוא בחינת רצון. כשיש הנאה מאיזה דבר, הוא צריך לברר ולהעלות את הנפש, את ההנאה הזאת, את הרצון הזה, לקדוש ברוך הוא, לקשר אותה. ועל ידי זה ממשיך בחינת תורה. אם הוא קישר את ההנאה מכל דבר שהוא לקח בחיים, כל הנאה קישר אותה לקדוש ברוך הוא, עכשיו יש קשר לקדוש ברוך הוא פתוח, צינור פתוח. העלית את ההנאה אליו, קישרת אותה אליו, עכשיו דרך אותו צינור יורד לך שפע של דעת חדשה. תורה. התענוג שיש בכל דבר מאכל ומשתה ומלבוש וכו', הוא מהניצוצות של החוכמה האלוקית שנפלו להחיות את אותו הדבר. עד כאן, תורה סמך הגענו.